גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 209, איך עוזרים למנכלי חברות גדולות לארגן את מכלול המידע שנצבר בהן כדי להשתמש בו בצורה מיטבית ויעילה, וגם על בחירה נכונה של פרות בעדר החלב, כאלה הפולטות פחות מתן, ויצירת כלים להסדרה עד כמה שהדבר ניתן של מלחמות הסבר סייבר, רעיון שבו התברר שישראל ואיראן כבר במלחמה חמושה. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאורוצ'ס. מידע ארגוני הוא חשוב, חשוב גם לארגן אותו נכון.
זה המשאב הכי קריטי בארגון. היום קוראים לו בעצם נכס לכל דבר, והוא בא היום יותר מתמיד על חשבון נכסים פיזיים שהיו בעבר. זה חומר הגלם שזורם בכל תהליכי הארגון, שאותם אנחנו אחר כך רוצים לתרגם לתהליכים בתוך מערכת מידע.
הדרך לעזור לבהמות לפלוט פחות מתאן ולייצר יותר חלב.
השוני בהרכב של המיקרואורגניזמים האלו, אלו מינים נמצאים שם ומה הריכוזים שלהם, יש לו קשר מאוד הדוק לכמות המתאן שפרה מסוימת תייצר, ובו זמנית גם היכולת שלה לנצל את האנרגיה שנמצאת במזון.
ועל הסדרת מעמדן המשפטי הבינלאומי של מלחמות הסייבר סבר.
תחת נאטו יש מרכז שמרכז חוקרים ואנשי פרקטיקה מכל העולם שעוסקים בתחום הגנת הסייבר, ומנסה לקדם נורמות במשפט הבינלאומי שיסדירו את האופן שבעצם מדינות יכולות לפעול במרחב הסייבר.
שלום דוקטור מיכאל מיקי וקנין מהמכללה האקדמית בצפת. שלום לך.
שלום לך, רמי.
אתה, בבקשה, אני... אתה בחוג למערכות מידע, בעצם המחקר שלך נועד לשפר שימוש בניצול מידע שקיים בחברות מסחריות, עסקיות, גלובליות, או אפילו צבאיות, אם לצורך העניין. ונדמה לי, גם מקריאה של מה ששלחת אליי, וגם משיחה מקדימה, שהדבר הראשון שאתה רוצה לעשות זה שיד ימין תדע גם מה עושה יד שמאל, נכון? זה פחות או יותר הכיוון.
זה בהחלט חלק מהכיוון, צריך לציין, ואם כבר ציינת את העניין הזה של משאב המידע, צריך לציין גם באותה נשימה שזה המשאב הכי קריטי בארגון.
אוקיי.
היום קוראים לו בעצם נכס לכל דבר, והוא בא היום יותר מתמיד על חשבון נכסים פיזיים שהיו בעבר. בעצם זה חומר הגלם שזורם בכל תהליכי הארגון, שאותם אנחנו אחר כך רוצים לתרגם לתהליכים בתוך מערכת מידע.
תראה, כשאני חושב על מחקר בעניין הזה, אני אומר, פה צריך לפתוח את כל המחשבים, לראות מה יש בהם, אבל לא מבחינת רכיבים אלקטרונים, אלא מבחינת דאטה, ואיכשהו לנסות להבין את זה. אתה יודע מה, אפילו בחלומות הכי ורודים, אני לא צריך להבין פרומיל ממה שקורה שם. עכשיו, המנהל, הוא באמת לא צריך לדעת את הכל אולי, אבל הוא צריך להבין איך להשתמש בו.
נכון. אתה שמת בעצם עכשיו את העצב על מה שאנחנו קוראים לזה run time, להבדיל מ-design time של תהליך. צריך לראות את זה כתהליך שלם של פיתוח מערכת. כשאתה עכשיו תיארת את המצב, בעצם תיארת כמנהל או בעל תפקיד שרוצה להשתמש במידע.
זה כאילו שהוא צריך חוקר לידו רק, אתה יודע, באותו דרג שלו, רק כדי שיחקור לו את המידע וייתן לו...
נכון.
ילעס לו אותו.
נכון, אז אני רוצה עוד הרבה לפני כן, לפני שיעבור אותו מה שקרא הלפר או מי ש... מוסמך לעזור לו להבין, לעזור לו בעצם מלכתחילה לקבל תוצר עתידי של מידע טוב יותר. כי המחקרים מראים שאחד הגורמים לכשל, צריך לציין שפרויקטי מערכות מידע בגדול לא נחשבים לסיפור הצלחה במחקר. חלקם מוכנעים, שזה בעצם סוג של ויתורים על איכות המערכת, וחלקם הם פרויקטים שנכשלים. חלק, לפחות לפי מחקרים, כאחד לשלוש בממוצע, נחשבים לפרויקטים מוצלחים, שנותנים בעיקר גם מענה לתחולת המערכת.
לפני שניגש לדרך שבה אתה יודע מה, אתה אוסף את הנתונים, שדה מחקר, מה יש שם? איך אתה בונה אותו? כי זה המון, כמו שאתה אומר.
נכון. אז האמת שפה אני מביא קצת ערך מוסף מהניסיון המקצועי שלי כיועץ בכובע נוסף, אני מלווה פרויקטי מחשוב.
אוקיי.
האכסניה כאן, משרד הביטחון, באמת אחד המקומות שהעברתי תקופה לא קטנה עם פרויקט, שחלק ממנו זה למידת הארגון וצורכי המידע שלו. אפשר לומר שזה בעצם החומר גלם.
אבל עדיין, 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 מיקי, אתה מסתכל על השפיצים. השאלה אם אתה גם מסתכל למטה, זאת אומרת, לנקודות שמייצרות את השפיצים האלה, לאותה דלתא או לאותו בסיס חרות הזה.
אמת ויציב, זה בדיוק הולך משם. זה מתחיל כמו שתיארת, אני אשתמש במינוח שלך שפיצים, אבל אני בעצם יורד לשורשם של עניינים. מה שאני בעצם מנסה לראות, לראות פה בעצם איזשהו מתווה, איזשהו מטריה של תשתית, של שאנחנו בעצם מחברים אותם לתהליכים הפיזיים, ובהרבה מקרים בעלי תפקידים מנהלים מפוקסים או בעצם רואים את התהליך רק מהצד הפיזי שלו ולא תמיד נותנים את המבט מצד המידע.
אוקיי.
אני על הבסיס של התהליך הפיזי בעצם מייצר תהליכי מידע ועליהם אני רוצה בעצם לשים פוקוס מבחינת איכות.
ואז זה בעצם משליך פוקוס בדיוק על המחקר שלך, כי יש לך הרבה מאוד, בוא נגיד הרבה מאוד קבוצות, אבל באיזשהו מקום אתה מביא מערכת אחת, או לצורך העניין את עצמך כדי להבין את התהליך שעובר. יש איזושהי שאלת מחקר ראשונית לפני שאתה מגיע לקבוצה שאותה אתה חוקר? זאת אומרת, שאלת מחקר שעזרה לך לבסס את התבנית הבסיסית לביצוע מחקר?
כן, יש שאלה שהיא בעצם עקרונית, במחקר עצמו התייחסתי לכמה, אבל אני אתן להם איזשהו מכנה משותף, כיצד ניתן לשפר את איכות המידע בעיצוב של תהליכים כבסיס למערכת מידע?
נדמה לי, מיקי, נדמה לי שזאת שאלה קצת גדולה מדי.
היא גדולה מדי, נכון. היא,
אבל אתה יודע מה, זה לא רק שהיא גדולה מדי, היא, גם אם אתה צריך לפקס אותה על קבוצה מסוימת, יש שם הרבה מאוד, איך נקרא לזה, הרבה מאוד מרחב פעולה. אתה הרי לא תשתמש בכל המרחב פעולה הזה, אתה יכול למקד אותו איכשהו?
כן, אתה צודק לגמרי, ולכן אחד האתגרים שלי זה בעצם, שוב, לא לנסות לכבוש הכל, אלא פשוט להתחיל ממשהו שהוא די ממוקד, ולכן חלק מהתהליך פה קשור בקייס סטאדי שבחרתי. בחרתי את אחד התהליכים בשילוח הבינלאומי, שילוח של מטענים במודלים של ייצור.
כלומר, אתה מסתכל מהיבט לוגיסטי על ניתוב המידע?
נכון.
אוקיי.
לא בכדי גם אגב בחרתי את התחום הזה של השילוח הבינלאומי בדגש על תהליכי הייצור, מכיוון שקודם כל באמת היה לי הזכות באמת לבלות לא מעט בענף הזה כיועץ, גם בהקשר של מערכות מידע.
ואחר נדמה לי ששם אתה יכול למצוא את כל הנתונים שאתה רוצה.
ממש ככה, זה אחד התהליכים הכי עשירים שזיהיתי בכל מה שקשור לנתונים ומידע, לכיוון של איכות המידע.
אני לא אתאה אם אני אגיד גם שזה אחד המשעממים ביותר, מבחינת מידע, אחד המשעממים ביותר שקיימים. זאת אומרת, אתה צריך לנתח את האפור הזה כדי להוציא איזה שהם צבעים.
ממש ככה.
אוקיי.
ואני אקח את זה עוד צעד קדימה. תחשוב רק שאני אמור בתהליכים של שעות, שבועות, ובמקרה הטוב חודשים בודדים, ללמוד ולהפנים ואחר כך גם לייצר מה תובנות שקלרה לצורך כאן העובדת, מנהלת היבוא ייצוא, עושה את זה כ-30 שנה כדבר שבשגרה.
אתה צריך להפוך את זה לבוא נגיד הליכת צד כזאת.
נכון.
אוקיי.
ואני יכול לומר לך שאני די אין אנחנו מעיד על יסתו, אבל אני מצליח די להפתיע אותם, להראות להם הנה, כך אתם עושים את זה, זה בהיבט הפיזי, וכך בעצם זה נראה בהיבט של תהליכי מידע, ועכשיו...
זה כשאתה מחבר את זה לתובנות שלך.
נכון.
אוקיי. Okay.
נכון, אבל אני מראה להם בעצם דרך מה שהם נתנו לי כבעיות שקשורות למידע.
אוקיי. Okay.
ויש להם המון בעיות, הם רק פשוט לא עושים את הלינקד שאני עשיתי בשיטה שלי.
תן לי רגע להבין, זה כמותי או איכותני? כי נדמה לי שזה כמותי, אבל אתה גם יכול להשתמש בו באופן איכותני.
בעיקרון זה איכותני. בוא נגדיר את זה ככה. מחקרים בתחום של מערכות מידע נקראים מסוג DSR, Design Science Research, שבמהות שלהם הם איכותנים, אבל אי אפשר לנתק לגמרי.
אבל אז אתה צריך לחפש את אותה דאטה שמשפיעה על השאר. זאת אומרת, יכול להיות שאתה באמת תיקח 1,000 תעודות משלוח, אבל אתה תחפש את האחת שתאפיין את כל הדבר הזה.
נכון, וזה בדיוק גם מה שעשיתי בקייס סטאדי, לא רק, בוא נאמר שזה אחת בעצם האמצעים מתוך שלושה, אבל בדיוק כמו שנגעת, חיפשתי באותו קייס סטאדי בדיוק את אותם בעיות שאמרו לי ברעיונות המקדימים, בתחקורים שעשיתי, הפצתי גם שאלון, לכן קשה באמת לשים את הקו על זה לא איכותני מובה, כי בכל זאת אתה צריך לראות את הווליום של הדברים, ולהצביע בדיוק על אותם בעיות שאני אחר כך לוקח אותם למקום שלי שנקרא איכות המידע.
יש לך טבלה שם כתוב, אנחנו סולחים מחולה, המחולה, ואז יש מחיר, למטה כתוב מעם, ובסוף כתוב איזושהי תוצאה סופית. מה אתה מסיק מדברים כאלה?
אם לא הייתי יודע, איך רואים, מול מי אני נמצא, הייתי חושב שהיית איתי במחקר. כי ממש נגעת.
לא, הייתי שם, אבל לזכור, אתה יודע מה, זה עבודה של, בוא נגיד ככה, זה עבודה של פקידי מס הכנסה, לא שלך.
אז זהו, אז למשל לקחתי את זה מהצד התוצאתי, והתחלתי לעשות מה שנקרא re-engineering.
כאילו ללכת אחורה.
כן, למשל, מראים לי בעיה.
אתה צריך לחפש טעות.
בדיוק.
אוקיי.
בדיוק. טעות אצלי זה שם קטן, אבל זה יש, אנחנו קוראים לזה מימדי איכות המידע.
נדמה לי שטעות מצביעה על משבר אחר כך.
זה אנחנו קוראים לזה שגיאות, זה אחד המימדים.
זה שגיאה, אתה יודע, זה מכבסת מילים, בסופו של דבר זה משבר.
אז זהו, אני חוקר, אז אני נצמד להגדרות של חוקרים, שני חוקרים בתחום, באמת, וואנג וסטרונג, הם בנו בעצם ממחקר גדול שהם עשו, 16 מימדים של איכות המידע.
אוקיי, בוא נתחיל מהנקודה. איך אתה יכול לזהות בסטוק של כמה, תאפיין לי אתה 2,000 תעודות משלוח, איך אתה יכול לזהות את הנקודה שממנה מתחילה הטעות?
אז זהו, אז אני בדיוק, נגעת פה גם בעוד משהו חשוב, אני בעצם מלבד הלמידה מתחיל לעשות מה שנקרא מיפוי של כל זרימות המידע בתהליך, כולל אינטראקציה חיצונית פנימית בתוך התהליכים.
כלומר, אתה מחבר כל תעודת משלוח כזאת לכל התהליך שלה.
נכון.
אוקיי.
ויתרה מכך, אני מחפש תלות בנתונים. אוקיי. Data dependency זה אחד מהגורמים המשמעותיים בשיטה שלי. בעצם אני מראש רוצה לזהות תלויות פוטנציאליות בתוך התהליך, שיכולות להוביל לתקלות או בעיות של איכות המידע פוטנציאלית.
אז אני יכול להניח שאחת הטעויות הראשונות היא בחוסר דיווח. זאת אומרת, אם מישהו לא דיווח על נקודה מסוימת, משם מתחילה שגיאה.
נכון. אז זה, אם אני אחדד את המילה, את מה שתיארת כרגע לאחד הממדים, זה נקרא שייך לקומפליטנס.
אוקיי.
מידע חלקי. מעריך שיוצא אליך הביתה, אתה לצורך העניין רוצה לשלוח מטען, אתה יוצא לשליחות בחול, אתה רוצה לשלוח מטען נניח לחול, ברגע שהוא פספס פריטים מה שנקרא דוח המעריך שלו, בעצם זה ישפיע אחר כך על הצעת המחיר שלך. הצעת המחיר מתבססת גם על ערך כספי של כל המטען שלך.
תן לי רגע להיות מגעיל. זה יכול להיות מכוון, ואני לא צוחק, זה שאלה רצינית. זאת אומרת, יכול להיות שאני כמוביל בכוונה לא אסתכל על הכל כדי שאחר כך אני אוכל להגיד, לא ראינו את זה, לא ראינו את זה, ואז המחיר עולה?
זה יכול להוביל לתקלה שאנחנו קוראים לזה בעצם פגיעה באיכות השירות, בעצם בתפקוד של ארגון, כתוצאה מהתקלה הזאת. זאת אומרת, מה יכול לקרות, וקרו מקרים וגם לזה הגענו בחיפושים, שהעריכו לך הערכת חסר את המטען שלך, הגיעו האורזים לצורך העניין, ושם הם כבר נותנים את הנתון המדויק יותר של היקף המטען, ואז פתאום אומרים לך, תקשיב, הצעת מחיר המקורית לא מתאימה, אנחנו צריכים להוסיף לך. לא עובר, לא תקין, וזה גם בעצם פוגע, אנחנו מגדירים את זה ביעדי התהליך. יעד תהליך יכול, התהליך יכול להסתיים, נתתי לך הצעת מחיר, אבל הוא לא מסתיים לצורך לסביעות רצונך כלקוח. כי אתה בצדק תטען שהתחולה, הצעת המחיר שקיבלתי, בתחולה הרבה פחותה ממה שקרה.
עכשיו, אתה לוקח את כל המידע הזה, שאתה אוסף בכל הדרך, ואז אתה, בוא נגיד, איפה ברוב המקרים תמצא את התקלות? אני תכף אמשיך מכאן הלאה, אבל איפה ברוב המקרים תמצא את התקלות?
אני מחפש את התקלות באותם מקומות שיש לי תלויות בנתונים. זאת אומרת, מראש, וזה הרעיון של למה התמקדנו בעצם בתהליך התכנון והעיצוב של התהליך, שמחקרים מראים ש-80% מהעלויות התחזוקה של מערכת מידע ו-50% מהבעיות בפיתוח שלה הם תוצאה של איכות ירודה של האפיון.
במילים אחרות, נתוני חסר.
נתוני חסר, okay. בדיוק. או אנחנו קוראים לזה בעצם תלויות שלא נלקחו בחשבון.
וזה יכול להיות לכל אורך שרשרת ההספקה.
בדיוק כך, okay, וזה ימשיך. ואם אתה לא תיאתר אותם בשלב מוקדם, המשתמש הקצה בדיוק מהבעיה שתיארת בתחילת הרעיון, ייתקל בזה ואז כבר מחקרים מראים שלתקן בעיה, בוודאי בתחומים של מערכות מידע, זה עולה עשרות מונים אם אתה תיאתר את הבעיה כשהיא קטנה, מה שנקרא.
ואז מכאן מגיעה, בוא נגיד, החוברת שלך, החוברת, אתה לא יודע, הספר שאתה מגיש ללקוח שלך, מה יש שם?
יש שם בעצם מפרט שלם של דרישות המערכת. בעצם זה...
אתה לא מבקש ממנו קודם מפיונים?
אני מבקש ממנו למשל מסמכים, נעלי עבודה, אני חלק מה... לכן יש פה את ההיבט האיכותני. אני חייב חלק מהקומת למידה שלי, את הארגון, ולכן בפרק זמן קצר, אני אמור כבר לראות את הדברים מלמעלה, זה צא ולמד. אני יושב וקורא נעלי עבודה, אני מבקש מסמכים, טפסים, ואז אני מתחיל להטוות את התהליכים ועושה להם מה שנקרא אימות מול ה...
דוקטור וקנין, לא כל חברה היא צבא שיש לה הליך מסודר של תהליכי עבודה. זאת אומרת, יכולה להיות חברה, בוא נגיד, של 100 עובדים, ששם, איך אני שולח את המוצר, יש תעודת משלוח, לוקחים, שמים, שולחים. אבל איפשהו מישהו צריך לדעת שצריכה לעבור דרך קצת יותר ארוכה.
נגעת באחת הבעיות שיועצים מתמודדים איתם בתחום שלי בוודאי.
בלוגיסטיקה בעיקר.
הנושא הזה של, נכון, בעיקר בלוגיסטיקה שיש הרבה תורה שבעל פה, דברים שלא מתועדים בנהלים. ולכן, אחד הדברים שאני מראש ככה מבקש, אני שואל למשל, האם אתם מוסמכי תקן איזו 9001, שזה התקן לאיכות של תהליכים של ארגון? ארגון שעבר הסמכה כזאת בעצם יצר תשתית חשובה מבחינתי ברמה של ידע של מתווה התהליכים שלו. לא תמיד יורדים שם לפרטים, ולכן מה שאני עושה, ואני גם מכיר את התקינה, ואני בא עם מה שנקרא עם הצד המתודולוגי, אני מנסה בעצם לעשות אימות של הדברים בפועל. מה קיים או מה בכתובים, ולפעמים גם אתה רואה דברים שיכולים ארכאים, לא הותקנו. אתה יכול להתקל בנועל שכתוב, המשתמש ייקח את הדיסקט ויכניס אותו לקונן A.
לא, זה בסדר, כי זה נכון. בוא נגיד, אם תעשה תרשים זרימה, ונדמה לי שזה מה שכל מנהל יבקש ממך בסופו של דבר, גם אם הוא לא יגיד את זה במילים המפורשות, הוא יגיד לי, תגיד לי מה לעשות, ואז אתה צריך להטמיע את זה כמובן במערכות הדרכה ודברים כאלה, אבל זה מה שאתה נותן לו בסוף.
נכון, אני עושה גם משהו...
כאילו חוברת הפעלה?
אני בדיוק יוצר, אני מנסה, איך אומרים לי, בשפה שלנו, לתפוס שתי ציפורים בבת אחת. אני בעצם גם לומד את התהליך, ואני גם מנסה לסייע לו בעצם לשפר תוך כדי תנועה. לא בכדי גם, ושני חוקרים אפילו כתבו על זה ספר שלם, הטכנולוגיה כאמצעי משמעותי בשיפור של תהליכים. קשה היום ב-2022 לראות ארגון שמבצע איזשהו שיפור ארגוני, שיפור עסקי, מבלי שיש שם אלמנטים של טכנולוגיית מידע, ומה שציינת, המשין לרנינג תופס אותנו אפילו בצד, בפנייה ימינה ושמאלה, והולך להיכנס להרבה דברים בתחומים שם.
זאת אומרת, אתה אומר, תלבשו מהר את המכנסיים, כי זה כבר שם.
זה כבר שם, זה רץ וזה נכנס.
דוקטור מיכאל וקנין, תשמע, אנחנו עוד יכולים לדבר על זה עוד הרבה, אבל הזמן שלנו קצר, אז נסתפק בזה. תודה רבה לך.
תודה רבה לך, רבי שיזו.
ונגיד תודה למוזיאון האצ"ל, שמארח אותנו בראיון הזה. תודה רבה לך.
רב תודות לכם. מודה לכם על זה.
פרופסור איציק מזרחי מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, תשמע, זה לא פעם ראשונה שאנחנו נפגשים, הפעם אתה בכובע מאוד, איך נקרא לזה, מאוד מדעי מסחרי, נכון?
סוג של, כן.
סוג של, אוקיי. שלום לך.
שלום.
בוא תיקח אותנו לאיפה שאנחנו נמצאים בבקשה.
אז אנחנו כרגע יושבים בבניין שנקרא NIBN, National Institute of Biotechnology in the Negev, והבניין הזה הוא בעצם חברה בבעלות האוניברסיטה, שאוגדת בתוכה מדענים מכל רחבי הקמפוס, שלמחקר הבסיסי שלהם יש אופק יישומי, ובתוך המכון הזה בעצם יש הרבה תמיכה בלעזור למסחר רעיונות חדשניים.
ובתוך המכון הזה הקמת רפת, או לפחות אתה חוקר את ענייני הרפת.
אכן.
נכון?
אכן.
אנחנו דיברנו בזמנו על המתן שנפלט מהפרות בתהליך העיכול של האמזון, תהליך העלאת הגירה והעיכול. ואנחנו בעצם ממשיכים פחות או יותר מאותה נקודה, אבל בדרך שבה אפשר, בוא נגיד, לבדוק את הבעייתיות שלו ולהפוך אותה ליתרון.
כן. אז אולי אני אתזכר לאלה מאיתנו שלא שמעו את הפודקאסט הקודם.
אוקיי.
ב-20 שניות. אז פרות הם בעצם יונקים או יונקות, וכמו כל יונק אחר, הם לא יודעות להשתמש בסיבים צמחיים, כלומר בעשבים או בעשב או במזון שהם אוכלות.
כשאתה אומר להשתמש, הם לא משתמשות בו נכון, הם אוכלות את העשב אבל לא מפרקות אותו טוב.
שום יונק לא יודע להקל את המסה הצמחית. ומה שהן עושות, מעלי גירה באופן כללי, יש להם במעלה מערכת העיכול, בתחילת מערכת העיכול, איבר שקוראים לו בעברית קרס, באנגלית רומן, שהוא סוג של ביופרמנטור גדול, שבתוכו יש הרבה מיקרואורגניזמים, שהם בעצם יצורים שאנחנו לא יכולים לראות, ולכן, רק עם מיקרוסקופ, ולכן הם נקראים מיקרואורגניזמים. והפרה משתמשת במיקרואורגניזמים האלה, או יש לה מערכת יחסים מאוד חיובית איתם, כי הם מפרקים בעבורה את הסיבים הצמחיים, ובתהליך הזה מייצרים כימיקלים שיכולה להשתמש בהם לאנרגיה שלה, לגדול, לייצר חלב, אבל בו זמנית המיקרואורגניזמים האלו גם מייצרים מתאן. ובמחקרים שדיברנו עליהם בעבר, מצאנו שהשוני בהרכב של המיקרואורגניזמים האלו, אלו מינים נמצאים שם ומה הריכוזים שלהם, יש לו קשר מאוד הדוק לכמות המתאן שפרה מסוימת תייצר, ובו זמנית גם היכולת שלה לנצל את האנרגיה שנמצאת במזון שלה. מה זה אומר?
והמחקר שאתם עושים עכשיו נועד להציג לרפתן, נכון? או למגדל הפרות, את התהליך הזה באופן כזה שהוא ידע להגיד, הפרה הזאת היא טובה, הפרה הזאת פחות טובה, זאת יותר טובה, ואז להחליט כשבא הסויכר איזה פרות הוא מוכר לו.
סוג של כן. מה שזה יעזור בעצם, הרפתנים היום מוציאים בערך 60% מהתשומות הכלכליות לכיוון של המזון שהפרות אוכלות. והרעיון של הפטנטים שכתבנו שעכשיו מוסחרו בתוך חברה שנקראת רומינרה, כלומר החברה לקחה את הטכנולוגיה ואת הידע שלנו וכרגע הופכת אותם למשהו שהוא יישומי. הרעיון הוא לעזור להפוך את התעשייה הזאת למשהו שהוא יותר בר קיימה. ומה זה אומר? זה אומר שבעצם רפתן או רפתנית יוכלו לדעת איזה פרות הן כאלו שפולטות יותר מתאן לסביבה, ואילו פרות יודעות לנצל את המזון שלהם בצורה יותר טובה, ועל ידי זה להחליט איזה פרות כדאי להם להשאיר בתוך הרפת, וככה בעצם על פני טווח זמן יחסית לא גדול, להקטין את כמות פליטת גזי החממה לאטמוספירה, ובו זמנית להישאר עם פרות שצורכות פחות משאבים. והמשמעות של זה, שזה רווח נקי לרפתנית או לרפתן, ועם זה אנחנו מייצרים איזשהו תהליך שגורם לתעשייה הזאת להפוך להיות קצת יותר ידידותית לסביבה ויותר ברת קיימה.
יותר נקייה. כשהתחלתם, או בוא נגיד, אחרי שסיימתם את המחקר שעזר להבין את הכמויות של המתאן, זה היה צריך להמשיך הלאה. איזה שאלת מחקר שמים שם?
השאלת מחקר הבסיסית היא לא כמויות המתאן.
זה היה כבר.
כן, השאלת המחקר הבסיסית הייתה מה גודל השונות של פליטת המתאן ויעילות ניצולת המזון, כמה פרה אוכלת ביחס לכמה שהיא מייצרת, מה גודל השונות האינדיבידואלית, כמה פרה אחת שונה מהשנייה, וכמה זה קשור להרכב של הקהילות המיקרוביאליות שנמצאות אצלה במערכת העיכול.
Okay,
אנחנו מצאנו קשר מאוד מאוד חזק, ויותר מזה, לידי שימוש באלגוריתמים לומדים, AI בשפת העם, אנחנו יודעים פשוט לידי זה שאנחנו מסתכלים להרכב של הקהילה, כמה הפרה הזאת, כמה מתאן היא תייצר, וכמה באיזו יעילות היא תנצל את המזון שלה.
תראה, כדי לבנות שדה מחקר במקרה הזה, צריך להצביע על מדדים שהם אלו שעשויים לייצר את הטבלה שלפיה בסופו של דבר תשקלל את התוצאות, ואז תדע גם לתת איזשהו, בוא נגיד, מספר אחד או שניים שיתנו לך את האיכות של הפרה בסופו של דבר. עכשיו, איזה נתונים אתה מכניס לשם, אבל לפני זה, איך אתה אוסף אותם? אתה אמור לקחת מכל פרה שנמצאת בעדר בעצם.
נכון, בדיוק. אז ברמת השאלה שלך מחולקת לשתיים, איזה נתונים? אז נתונים הוא בדרך כלל הרכב הקהילה המיקרוביאלית.
רגע, אתה לא הולך קודם נניח לגיל הפרה, משקל, אני לא אגיד הוותק שלה בעדר, כי בקיבוצים לפי זה מחלקים טלוויזיות, היו מחלקים טלוויזיות, אבל, אבל אתה יודע, כמויות החלב שהיא נותנת, אני יודע, אפילו המישור הגנטי, מי ההורים וכמה ילודה יש לה?
אז שוב, חלק מהכוח של, של הממצאים שלנו מראים שעל ידי זה שאתה מסתכל על קבוצות מאוד מסוימות של מיקרואורגניזמים, mm-hmm. אתה יודע לחזות כמעט את כל הפרמטרים שכרגע מנית. מה האיכות של החלב, mm-hmm. מה ההרכב שלו, שזה רפתנים מקבלים על בסיס די קבוע, מה שהם לא מקבלים זה מה היכולת של הפרה, כמה טוב יודעת לנצל את המזון שלה, מה שנקרא ברפתנות האכלה פרטנית, mm-hmm. וכמה מתאן היא פולטת לאטמוספירה. Mm-hmm. לגבי הגנטיקה, הגנטיקה בין פרות עדר בדרך כלל בישראל וגם בעולם, היא, יש דמיון של 75%. חלק מהפרמטרים כבר הגיעו למה שנקרא רוויה, אנחנו לא יכולים לייעל אותם יותר, או הם לא יכולים לייעל אותם יותר.
מה אתה צריך להיכנס פנימה לתוך הפרה כדי לעשות את זה?
אנחנו מוצאים שאחד הדברים שלא הסתכלו עליו במשך שנים כי לא יכלו, זה בעצם הקהילות המיקרוביאליות. חשוב לציין שרומינרה היא חברה שהיא מתממשקת עם התעשייה הזאת, אנחנו מתממשקים גם עם תעשיות אחרות, כי שוב, יש את משבר המזון שהוא גלובלי, mm-hmm. כמות בני האדם גדלה ללא הרף. אנחנו mm-hmm. נצטרך לייצר יותר מזון, כי כמות האנשים לא הולמת את כמות המזון שמיוצר כרגע על פני כדור הארץ. ובו זמנית, אנחנו נצטרך למצוא דרכים לפגוע בכדור הארץ פחות. פחות, כן. ומתאן זה גז שהוא מחמם את כדור הארץ הרבה יותר לצורך העניין מפחמן דו-חמצני, לפחות mm-hmm. פי 20. Mm-hmm. מה זה אומר? הוא קולה יותר חום בתוך כדור הארץ.
הוא יותר תורן למעטפת החממה שמתפתחת.
בדיוק, ואז כדור הארץ מתחמם, אבל החדשות הטובות זה שזמן מחצית החיים שלו הוא יחסית די קצר באטמוספירה, באזור 10 שנים. כך שאם אנחנו נפלוט פחות על פני תקופת זמן שכזו, אנחנו בעצם נפחית אותו בצורה משמעותית, ואז נפחית את האפקט של החממה שאנחנו מייצרים.
נדמה לי שבקצה אתה יכול ללכת לשני כיוונים. פעם אחת לתת לרפתן את הטבלאות שלפיהן הקיבות של הפרה עובדות, זאת אומרת עד כמה הן יעילות, אבל פעם שנייה אתה גם יכול לתת לו המלצה איזה מזון לתת לפרה כדי אולי לשנות את המיקרוביום שלה ולהביא אותו למשהו יותר יעיל.
זה נכון, זה בעצם היבט שני של החברה הזאת שנקראת רומינרה, או מטרה שנייה של החברה הזאת, שבעצם הרעיון הוא שם להגיע למצב שיודעים לעשות שינוי על המייקרוביום הקיים. אבל בהתחלה רומינרה יצרה לעצמה איזשהו יעד גלובלי, ולא רק בישראל. יש לנו בערך 1.5 ביליון פרות על פני כדור הארץ, שתורמות לבערך 25% מפליטת גזי החממה כתוצאה מפעילות בני אדם. המטרה היא לייצר סטנדרטים...
פעילות מתאן, כלומר, בוא לא נאשים את הפרה, אבל חלק גדול מהבהמות מסתובבות, אין למעשה חופשיות.
זה נכון.
נדמה לי שהעדרים מוגדרים כפחות מחצי אפילו.
זה נכון, אבל שוב, קודם כל לקחת קצת אחורה, המטרה של רומינרה לייצר סטנדרטים של מייקרוביום, שבני אדם על פני כל כדור הארץ, קובעי מדיניות וגם חברות גדולות כמו נסטלה או שטראוס, ידעו לבקש מהרפתנים את הקבוצות הללו, או לייצר איזשהו סטנדרט גלובלי שיעזור להפחיד את כמות הפליטה על פני כל כדור הארץ. ובהקשר השני של ההערה שלך, אז אנחנו מראים שפרות חלב ופרות בשר שנמצאות, שמגודלות בצורה תעשייתית, הם הגורם העיקרי לפליטה של המתאן, ולא הדרים חופשיים.
איציק, ברשותך, נעשה כאן עצירה קצרה לחשיבה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
הקצה היישומי זה לתת לרפתן אינדיקציות לגבי כל פרה, או המלצות לגבי תזונה שישפר את כל המערך שלה מבפנים. שוב אני שואל את זה כי כי פעם אחת אתה יכול להראות לו שתראה, היא טובה היא, או היא לא טובה, ופעם שנייה אתה יכול להגיד לו, אם תוסיף נניח פולפה מסוג של מספור מעודק עם אפונה, או תירס עם, עם קליפות הדרים, אז אתה תשפר את יכולת העבודה שלה.
אז אני מחדד.
כן.
יכולות להיות לך שתי פורות שתייצרנה 40 ליטרים חלב
ביום.
ביום. האחת תוכל 40 קילו של מזון, והשנייה כן. תוכל 20 קילו.
אוקיי.
ואתה היית רוצה להישאר ברפת עם מישהי עם פרה שאוכלת 20 קילו ומייצרת את אותה כמות חלב. בו כן. זמנית, המחקרים שלנו אומרים שאותה פרה גם תייצר משמעותית הרבה פחות מתן, כי רוב mm-hmm. האנרגיה תלך לכיוון כימיקלים שהיא מייצרת. בעבור רפתן, נקרא לזה לקוח הקצה, המידע הזה הוא מאוד חשוב, כי כמו שאמרתי, רוב ההוצאות שלו הולכות לקנייה של המזון. אז זה כבר חוסך לו, בהקשר, בדוגמה הספציפית הזאת, 50% מהעלות. בו זמנית, ברמה הגלובלית, אותה פרה תייצר משמעותית הרבה פחות מתן. המידע הזה הוא לא מידע שקיים אצל רפתנים, וזה מידע שהוא מאוד מאוד יקר ערך גם ברמה הסביבתית וגם ברמה הכלכלית.
אבל אתה צריך ליצור איזשהו קולטן של נתונים, ו... נדמה לי או להכניס אותו לתוך הפרה, לתוך הקיבה, או להצמיד אותו אליה כדי שהם ידעו, או שאתה בודק את זה לפי אחוזי השומן בחלב, או מה?
לא. כל מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים דוגמה של נוזל רומן או קקי של פרות, לצורך העניין.
נוזל מה?
רומן. זה שנמצא במעלה מערכת העיכול או קקי של פרות. רומנר המטרה של לעשות את זה עם הקקי של הפרות.
אוקיי.
לאפיין את כלל המיקרואורגניזמים שנמצאים שם, ובמילים אחרות מייקרוביום.
אבל אתה יכול גם לדעת את הכמויות?
על בסיס המידע הזה, בעצם, לפי ההרכב של הקהילות, אפשר יהיה לחזות, או אפשר לחזות, את כמות המתאן שמיוצר, את יעילות ניצולת המזון, ושאר הפרמטרים שרלוונטיים לחלב, אבל אלה פרמטרים שהם מקבלים על בסיס קבוע.
רגע, שוב, איציק, זה עדיין מוכרח להיות לכל פרה באופן פרטני.
נכון. כל פרה לקחת דגימה
של... אז אתה שם להם שק מאחורה כזה
לא, פשוט רפתנים, אתה פשוט מגיע לרפת, דוגם את הקקי מכל אחת מהפרות, לצורך העניין.
אוקיי.
מקבל נתונים, חוזה על בסיס הנתונים הללו, עוד פעם, מדובר על מחקר שהתחיל לפני 12 שנים, אז היום הוא מאוד מאוד חד. מקבל נתונים לגבי הרכב הקהילה, שכמו שאמרנו, היא זו שמייצרת את המתאן, והיא זו שמעכלת את המזון. על בסיס הנתונים האלה אנחנו יודעים להגיד את כל הדברים שאמרתי קודם, יעילות ניצולת המזון, פליטת המתאן.
אפשר לשנות את זה?
יפה. אז הזרוע השנייה של רומינרה בעצם מכוונת לשנות את הרכבים של הקהילות הללו, לא את סוג המזון, אלא את הרכבים של הקהילות הללו. על בסיס המון המון ידע שנצבר, כלומר איזה מיקרואורגניזמים אוהבים להיות עם איזה מיקרואורגניזמים, באיזה שלב אתה רוצה להתערב כדי לשנות את ההרכבים הללו. זה מחקר שהוא קצת יותר, יש לו אופק קצת יותר רחוק מבחינת הזמן, להבדיל מהמרחק, מהמחקר שמדבר כרגע על ניהול נכון יותר, או יותר בר קיימה של הרפת.
ואז זה מה, זה בצורת שינוי המזון, או בדרך של מתן איזושהי תרופה, אני קורא, תוסף מזון לפרה?
תוסף מזון לפרה.
תוסף מזון. יש גם אפשרות, נניח, אחרי שזהית איזה תוסף לתת, אפשר לתת אותו באופן, בוא נגיד, באופן רחב, גם לפרות עדר, זאת אומרת, לרסס אותו באיזושהי צורה?
כנראה שפחות. כשמדובר על תוסף, מדובר על שוב מייקרוביום גיידד טריטמנטס, או טיפולים שהם מוכוונים הרכבים מיקרוביאליים, סוג של פרה ופרוביוטיקה שהיא מאוד מאוד מוכוונת ליעדים שדיברנו עליהם, הפחתה של מתאן והעלאה של ניצולת מזון.
פרופסור מזרחי, אנחנו נוכל עוד לשבת כאן, שנינו אוהבים את הפרות, כל אחד מהצד שלה, אבל לצערי הזמן שלנו כבר...
חשוב לי לציין דבר אחד, okay. רומינרה קמה בתוך ה-NIBN, בדרום הארץ.
באוניברסיטת בן גוריון.
באוניברסיטת בן גוריון, והמטרה היא שהיא תתרחב בדרום הארץ, כדי לייצר מקומות עבודה איכותיים, לחבר'ה שעושים דאטה סיינס, וכאלה שעושים ביוטכנולוגיה ומייקרוביום.
פרופסור מזרחי, תודה רבה, מרתק.
תודה לך. Thank you.
דוקטור טל מימרן.
שלום.
תגיד, למה אתה לא עם פאה לבנה כזאת?
כי אני לא בבית המשפט.
אבל לשם אתה חותר.
משפטן טוב יודע שעדיף לא להיכנס לבית משפט, אלא לפתור את הצורות מחוץ ללורד.
ובבית הלורדים לא? כלומר, בבית הלורדים הישראלי לא הולכים עם פאות לבנות?
פאה לבנה וגלימה, אבל זה כבר...
זה עשוי מצמר גפן.
אני לא יודע אם אני אגיע אליך בשלום.
שיש לך כותנה בראש. כי זה לא הנושא ש... כלומר, אנחנו לא הולכים לדבר על כותנה, אנחנו הולכים לדבר על המשפט הבינלאומי, ותכף נגדיר את זה בדיוק. אתה מהמכללה האקדמית בצפת, עמית מחקר בבית הספר למשפטים, והנושא שאתה חוקר זה למעשה סוג של מחקר מתמשך. זאת אומרת, אפשר להגיד שהוא לא התחיל לפני הרבה זמן, אני מניח, אבל מה שהבנתי שאתה בודק זה תהליך שהוא מתמשך, הוא נערך עכשיו. אולי תגדיר אותו אתה בעצם, כי אני יכול להגדיר אותו, אבל אני מעדיף שמפיך זה יישמע יותר משפטי.
אז אני חבר בקבוצת עבודה של נאטו. תחת נאטו יש מוסד שנקרא NATO Cooperative Center for Excellence in Cyber Defense. זה בעצם מרכז שמרכז חוקרים ואנשי פרקטיקה מכל העולם שעוסקים בתחום הגנת הסייבר, ומנסה לקדם נורמות במשפט הבינלאומי שיסדירו את האופן שבעצם מדינות יכולות לפעול במרחב הסייבר. קבוצת העבודה שאני חלק ממנה.
אתה אומר, אנחנו מקימים סוג של אמנת ג'נבה לענייני הסייבר?
אנחנו סוקרים את הגישות של המדינות, כפי שהן מביאות אותן בהצהרות חד צדדיות.
רגע, זה בסדר. השאלה, מה התוצר הקצה שאתם אמורים לייצר מזה?
אנחנו לוקחים חלק בדיאלוג. זה דיאלוג שהוא בין מדינתי, כלומר הוא כולל מדינות, אבל הוא כולל גם גופים שאינה מדינות.
אני מבין למה אתה משפטן, כי אתה עושה את זה מצוין. תן לי רגע, אתה יודע מה, על כל מה שאתה אומר, נגיע לזה, אני נשבע לך. אבל בגדול, אתם צריכים לייצר סוג של אמנה בוא נגיד, כמה שיותר מדינות יחתמו עליה?
אנחנו מנסים למצוא את המכנה המשותף או מרחב ההסכמה בין העמדות השונות של מדינות שמתבטאות בנושא.
אתה יודע, יש פתגם שאומר שלא לא יעזור לכבשים שיחליטו על שיחליטו איזושהי החלטה בעניין צמחונות, כל עוד לזאבים יש תובנות אחרות. איראן לא חברה בנאטו, היא גם לא, היא אולי חברה באום, אבל אתה יודע, היא חברה עם חוקים משלה. זה עובד?
מבחינת איראן היא דווקא רואה את עצמה כחברה פעילה מאוד, ואפילו חניכה מצטיינת יותר מהרבה מדינות מערביות. כלומר, איראן לוקחת חלק בפעולות של גופים בינלאומיים, היא מקבלת על עצמה סמכויות שיפוט של בתי דין בינלאומיים.
כי לכאורה זה מגן עליה מפני תקיפה.
בדיוק.
שיוצאת, אנחנו בתל אביב, זה פחות או יותר. נכון. יושבים לא רחוק מהמקום ששם זה יוצא.
נכון מאוד. אז בעצם איראן למעשה תופסת את עצמה כקורבן באופן רחב הרבה יותר. כלומר, האירועים ההיסטוריים שאנחנו מסתכלים עליהם מהצד שלנו, למשל, ההפיכה השלטונית ב-79, אנחנו רואים בה מצב נורמלי שהפך ללא נורמלי, והם בעצם רואים את עצמם או את הסיטואציה הזאת כתגובה להתערבות בינלאומית מוקדמת. אז הנרטיב האיראני הוא נרטיב של קורבנות,
אוקיי.
והוא מהדהד מאז ההפיכה ב-79 ועד היום, לרבות אבל, במרחב הסייבר.
אבל זה נותן להם גם את הלגיטימציה להשתתף בוועדות האלה באופן פעיל, בוועדה הזאת נגיד, באופן פעיל בצורה זו או אחרת, ולקבל את מה שנעשה שם?
אז איראן לא לוקחת חלק בפעילות שקשורה לנאטו כרגע, וזאת הסיבה שאני בתור משפטן ישראלי מייצג בעצם את כל מדינות המזרח התיכון בפרויקט, גם את ישראל וגם את איראן. אבל איראן כן מתבטאת בנושא, כלומר היא מגישה מסמכים לאום ולוועדות רלוונטיות של האום, היא משתתפת בוועדות בינלאומיות שעוסקות בקידום נורמות בינלאומיות, ברמה הבינמדינתית היא משתתפת, יש לה עמדה ברורה, והעמדה שלה היא בעצם שאנחנו נמצאים במצב לא שוויוני ולא הוגן, שבו המערב מנסה לייצר מונופוליזציה של האינטרנט ולקדם את חוסר השוויון הקיים בין המערב לבין האחר.
אם אני מנסה להבין איך אתם אוספים נתונים, אני עושה איזושהי השוואה שאתה תכף תזרוק עליי צלחת, כי זה נראה, זה בגדול כמו האיסוף הנתונים שעושים בצלם, או נשים בשחור, או כל מי שמסתכל על מאבקים בכל מיני מקומות, אתה יודע מה, בישראל ובכל מיני מקומות בעולם, ואומר, הנה פה יש פשע מלחמה. איך אתם אוספים את הנתונים באמת?
אז אנחנו לא מנסים להחליף את המשטרה ולאסוף נתונים מהשטח, אלא להפך, אנחנו מקשיבים לשלטון האיראני, כפי שהוא מביע את העמדה שלו, ואנחנו מקשיבים גם לממשלת ישראל, כפי שהיא מביעה את העמדה המשפטית שלה, ואנחנו מציעים פרשנות משפטית.
השלטון האיראני יודע שאתם מקשיבים לו?
הוא יודע היטב, ומהרגע שהתחלתי לפרסם מאמרים בנושא הזה, אני גם מקבל הודעות מגוגל, שאני תחת מעקב של סוכנים בגיבוי מדינתי. בדיקה מהירה הראתה שהסוכנים מגיעים מכיוון המזרח התיכון, כלומר אני חושב שהם בהחלט מודעים לזה.
אתה אומר מזרחה מכאן באזור של שירז ואיספהן ומהנקודות האלה.
אז אחד האתגרים הגדולים.
זה בעצם סותר, טל, זה בעצם סותר את מה שאמרת מקודם, כי אם אתה אומר שהאיראנים מסתכלים על עצמם כקורבן, הם אמורים להיות מרוצים מאיזושהי אמנה משותפת, שתכלול בתוכה גם את ישראל.
נכון. איראן מאוד רוצה לקדם כללי משחק למרחב הסייבר, אבל היא רוצה להגדיר כללים מחדש. Okay. כלומר, למחוק את הקיים, את חוסר השוויון כפי שהיא תופסת אותו, ולסרטט מחדש מערכת יחסים חדשה בין מדינות.
Okay.
ישראל, ארצות הברית,
היא אומרת בריטה. ישראל, כי מבחינתה הישות הציונית זה
היא אומרת סטאקסנט ומתכוונת לישראל, אבל כן, היא אומרת
זה נשמע ישראל כמו בדרך. שם של תולעת. אנחנו מכירים את התולעת הזאת מאיזשהו מקום. נכון. אוקיי.
אז איראן בעצם רוצה לטרוף את הקלפים מחדש, ולעומת זאת רוב המדינות המערביות, ישראל, בריטניה, ארצות הברית, צרפת, נוח להן במצב הקיים, הן רוצות להכיל את המשפט הבינלאומי, כפי שהן מכירות אותו, מגילת האום, עקרונות יסוד, להכיל את זה על מרחב חדש, מרחב הסייבר.
בוא תהיה נחמד, תיקח אותי מנקודת התחלה כלשהי, זאת אומרת, איזשהו טסט קייס, תגיד לי, איזה אור מהבהב אתה רואה שמשם אתה מתחיל ומה אתה עושה בעצם?
אם למשל אני צריך להבין מה העמדה המשפטית של איראן בנושא הספציפי הזה, אני מתחיל מההצהרה הראשונה אי פעם שהיא הצהירה בנושא, בפני גוף סוכנות אום או סוכנית בינלאומית אחרת.
אני יכול להבין שזה הרקע. השאלה אם אתה בודק נניח שיש איזושהי הפרה של אותה הצהרה.
בהחלט. איראן למשל מצהירה שאסור להתערב בבחירות של מדינות אחרות בשביל להגן על המרקם החברתי שלהם, ושלושה חודשים לאחר שהיא מגישה הצהרה כזאת היא מתערבת בעצמה בבחירות בארצות הברית.
אוקיי, זאת אומרת, זה נקודת ההבהוב, ואז איך מתחילים לפתח משם מחקר?
אז אתה, בעצם המשפט הבינלאומי הוא משפט תהליכי, והוא משפט שמבוסס על שיח בין מדינות. מדינות צריכות להגיע איתן להסכמות, וברגע שיש מסה קריטית מספקת של מדינות שמספיקה על משהו, אפשר לייצר או מתפתח לו כלל. אז השיח הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי כשאני יוצא בשיח, כשאני יוצא בהצהרה, אני מנסה לשכנע מדינות אחרות, תדבקו בעמדה שלי.
בתנאי שהיא מתאימה להן.
נכון, ובגלל זה העניין של הפוליטיקה הוא מאוד מאוד חזק במשפט הבינלאומי.
אז רגע, אז אתה מייצר דלתא תמיכה בעצם?
בדיוק. מסה קריטית של מדינות, שאם מספיק מדינות מסכימות על כלל מסוים, אפשר להפוך אותו לכלל שחייב את כל שאר המדינות.
ואיפה איראן נמצאת בנקודות האלה? זאת אומרת, היא יושבת באיזשהו מקום שאתה יכול לראות את העמדה שלה ולהגיד, אוקיי, היא איתי או היא נגדי?
העמדות של איראן הן עקביות מאוד, כלומר כל הפעמים שבהם נזכרו העמדות של איראן, היו מסרים דומים ומסרים ברורים ומסרים שהיו עקביים ברמה כזאת או אחרת.
אוקיי.
איכן היא נמצאת? היא נמצאת ליד רוסיה, ליד סין, וליד מדינות ארגון השיתוף פעולה של שנגחאי.
זה כאילו שאתה מדבר על טרום ציר הרשע, זאת אומרת משהו כאילו שמשם זה נבנה בעצם, השאלה אם העולם מקבל את זה, או שהעולם מסתכל על זה בחשדנות ואומר, רגע, אולי משהו פה לא בסדר.
אז בראייה מערבית ללא ספק, כלומר ציר הרשע הוא מה שקופץ לראש, אבל בראייה של אותן המדינות, אז זה ציר הקורבנות. כלומר, אותן המדינות רואות את
עצמה כקורבן. אני לא מאמין שרוסיה רואה את עצמה כציר קורבן.
רוסיה עכשיו במאבק מול אוקראינה רואה את עצמה כקורבן. היא מגיבה לעוינות של נאטו, והיא משוכנעת שהיא קורבן. אז כמו שאיראן הגיבה להתערבות מערבית בהפיכת 79, רוסיה מגיבה להתקרבות נאטו לגבולותיה בפלישה לאוקראינה.
יש לך איזשהו ציר הידברות עם משפטנים איראנים?
ניסיתי ליצור כזה, ללא הצלחה. יש קושי לייצר שיתוף פעולה רשמי.
אתה זוכר, לפני כמה שבועות הופיע הפתק הזה של איך קוראים לו, יחיא סינואר, שהוא שלח לנתניהו, איך הוא אמר, תתגבר על המובות, תנסה להיות יותר זה, יותר מעשי, לא זוכר במדויק, אבל בכל זאת נוצר איזשהו, אפילו דרך גורם שלישי. יש לכם, יש בוועדה הזאת איזושהי אפשרות כזאת?
אני בקשר לא רשמי עם אנשים מאיראן, קולגות שאני פוגש בכנסים, אירועים, תחרויות וכן הלאה, אבל יש קושי אמיתי לשמר יחסים לאורך זמן,
okay.
ולשוחח על דברים שמעבר להחלפת מתכונים משפחתיים.
כלומר, אתה מוכרח להיות בחדר נפרד, ואז יש מתווך כלשהו שעובד ביניכם. מה אתה שואל אותם?
הדבר היחיד שאתה יכול לדבר, כלומר, בשביל לנהל שיח עם איראני, זה חייב להיות אוף דה רקורד. אתה לא יכול לדבר איתו לא בפיקוח ולא בהשגחה.
לא, אני רוצה שתיקח אותי למקום שממנו אתה מסיק מסקנות. זאת אומרת, לאותה נקודה שבסופו של דבר אתה יוצר קובץ המלצות. אז בוא נגיד שאתה יכול לייצר, שיש לך את הדבר הזה, כי נדמה לי שהוא קיים, אם זה אפילו מדינה ניטרלית שלישית, נניח שוודיה, שוויץ, או כל מדינה אחרת באירופה שכן מקיימת איזושהי הידברות עם איראן, מה אתה שואל אותם? אתה יודע מה? מה אתה שואל אותם ואת מי?
נכון. אז בעצם אנחנו מסתכלים על זה באופן פונקציונלי, כלומר לפי סוגיה משפטית.
אוקיי.
אז סוגיה משפטית אחת היא שימוש בכוח. סוגיה משפטית אחרת היא התערבות בריבונות מדינה.
אוקיי.
סוגיה משפטית שלישית יכולה להיות ייחוס אחריות.
מה הנושא הבוער היום?
בעיקר השאלה האם תקיפת סייבר מהווה התקפה חמושה. כלומר, האם באמצעות תקיפת סייבר אני יכול להתחיל מלחמה, באותה צורה שאני יכול להתחיל מלחמה באמצעות טנק, קורבה או מטוס.
מה אומרים באיראן על זה?
מבחינת איראן הרף מאוד גבוה.
מה זאת אומרת? זאת אומרת, אני צריך לייצר שם ממש התפרקות של מערכות כדי שהדבר הזה יהיה מובן?
בדיוק. אני ממש צריך לייצר נזק פיזי, כלומר הרס של רכוש או פציעה או מוות של אדם, ורק אז אני יכול להתחיל לחשוב במונחים של שימוש בכוח. ההצדקה, למרבה הפתעה, היא פציפיסטית במהותה, למנוע הסלמה.
כן, אבל תן לי פה לקחת את ההצדקה של איראן, וחבר'ה, הרסתם לנו את הצנטריפוגות. נכון?
נכון.
אוקיי, אז מבחינתה מכרזנו עליה מלחמה?
מבחינת, כלומר, אם סטאקסנט מיוחס באופן רשמי לישראל, ואיראן יכולה להוכיח את זה, בהחלט, מבחינתם פתחנו במלחמה.
אז למה הם מחכים?
הם לא מחכים. מאז סטאקסנט ישנו גל שלפעמים הוא חזק מאוד, לפעמים יש גאות, לפעמים יש שפל.
תשמע, אני לא תמים. כי אתה בעצמך אומר, הם מבחינתם זו מלחמה חמושה, אבל הם לא תוקפים את ישראל בשום דרך חמושה. למעט לשלוח נשק לחיזבאללה דרך סוריה, אין תקיפה חמושה. אתה יודע מה, יש מדי פעם, נניח, נשלח איזה רחפן, להגיד ביג דיל?
צריך להבין שבעצם אם מדינה כמו איראן מודה שהיא משוכנעת במאת האחוזים שישראל עומדת מאחורי סטאקסנט, היא מייצרת ציפייה מצד העם שלה לפעול בצורה מסוימת, וזה לחץ שיכול להיות שהיא לא רוצה לעצמה.
אוקיי.
מצד שני, היא מייצרת התחלה של מומנטום ברמה הבינלאומית, שמדינות ירצו להבין לאן את רוצה לקחת את זה מכאן, לדיאלוג, לסכסוך מזוין, למשהו אחר, ובעצם אתה לא יכול לפעול בעמימות כפי שהיית רוצה. אז מדינות בוחרות מבחינה אסטרטגית לשמור על עמימות.
אוקיי. זה טוב כשאני בישראל. תן לי את המסקנות שנועדו להיות מוצגות בפני נאטו, למעשה בפני העולם המערבי.
המסקנה הכי משמעותית היא שחייבים לייצר הסדרה בינלאומית שמדינות יוכלו להסכים על עצמן על כללי משחק. אחרת,
נדמה לי שזה מה שכתוב על הצ'ק שהוועדה הזאת קיבלה. נכון? שהוועדה שלכם קיבלה. אז בוא, תן לי עוד שתי מסקנות שיועילו בטובן לאשר את הצ'ק הזה.
מבחינה מהותית, דוקטרינרית, אני לא יודע גם זה יעניין את המאזינים, אבל בעצם אנחנו מציעים מסקנות על בעצם התפתחות הדין. ברגע שיש לנו מספיק מדינות שחושבות שפרשנות הדין הוא בצורה מסוימת, אז אנחנו חושבים שהדין בעצם הופך להיות מחייב. אז למשל, בהקשר של תקיפת סייבר, אנחנו מאוד קרובים ליום שבו בעצם הסטנדרט הבינלאומי יהיה שתקיפת סייבר תחשב להתקפה חמושה רק אם יהיה את אותו נזק פיזי. כאשר היו גישות אחרות לאורך השנים.
כלומר, אתה הולך להיות בין החבר'ה האלה שמאשרים את העניין הזה? כי
מציעים.
אם כן, אתה אומר, ישראל כבר במלחמה, כלומר, אם באותו רגע שזה יאושר, נדמה לי שזאת הנקודה שבה יאמר מפורשות, ישראל במלחמה חמושה מול איראן.
מדינה תצטרך קודם כל להודות שהייתה תחת מתקפה, ולייחס את הפעולה
בחייך,
בדיוק.
נו, זה יקרה מהר מאוד, נכון, במרכאות, כן?
נכון. עכשיו, בעצם האירוע שלנו, של הקבוצת עבודה, ברגע שאנחנו סיימנו אותו, אנחנו בעצם לוקחים את זה לשלב הבא. אני בחודש הבא נוסע לוושינגטון, אנחנו הולכים להיות בכנס משותף של נאטו, ושל גופים אחרים כמו ווסט פוינט, וגם כמו מרכז פדרמן לחקר הסייבר באוניברסיטה העברית, וגופים מכל העולם.
אני אשאל אותך שאלה אחרונה. כמה סומכים עליכם?
תלוי מי ומתי.
לשאול את זה עוד פעם? לשאול את זה עוד פעם? אתה
המסמך שאנחנו מנפקים הוא בעצם כלי שכנועי.
הליך המנהי יחתום עליו?
לא נראה לי.
מישהו אחר? מישהו אחר מתחתיו?
אני חושב שכל עוד הם מסתכלים על שיקוף העמדה של איראן, הם בהחלט יכולים לחתום על זה. כלומר, העמדה של איראן מוצגת בצורה אותנטית ככל הניתן.
נדמה לי שבזה הרגעת את המזרח התיכון. דוקטור טל מימרן, תשמע, אנחנו עוד יכולים לשבת פה ולדבר הרבה, כי זה אני בתוך העניינים, אבל לצערי נאלץ להסתפק בזה. ונגיד תודה למוזיאון האצ"ל שמארח אותנו בריאיון הזה. תודה רבה לך.
תודה רבה.
אלו דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar@glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים ולבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, וגם לבוא להשתתף כמראיין עם עורכים. ומה נשמע בפרק הבא? ניצול יכולות של תרופות לטיפול בשלבי קורונה מתקדמים.
להגיד למערכת החיסון, אנחנו לא רוצים להשתיק אותך לחלוטין. אנחנו בעצם רוצים להחזיר אותך למצב נורמלי, כדי שתדעי להתמודד ביעילות עם הנגיף, עם הפתוגן, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. מבסטים את זה חזרה למצב הנורמלי.
מי היה הראשון לדאוג למה שנקרא הגנת הסביבה?
המדינה הראשונה שמציגה חקיקה מפורשת שאנחנו יכולים כבר לזהות אותה כחקיקה שמסדירה או מבקשת להסדיר ציד לוויתנים, היא איסלנד. היא המדינה הראשונה, לפני בריטניה, לפני נורווגיה, לפני דנמרק.
ואיך מוצאים חברות שיצליחו להפוך את הנגב או המדבר למקום פעילותן הטבעי?
יש היום, אנחנו יודעים להגיד במיפוי שערכנו ממש לאחרונה, שיש כ-300 חברות בישראל, 300 חברות סטארט-אפ, שהן או פיור דזרטק, אנחנו קוראות להן, או כאלה שהן רלוונטיות, גם בעצם להציע פתרונות לחיים במדבר. ובנגב בפרט אנחנו גם יודעים לדייק אפילו שיש כ-20 חברות מתוך כל המיפוי הגדול הזה.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.